ברוכים הבאים לפינה עברית, כאן נירית גרין. היום ברצוני לספר על תערוכה שביקרתי בה במוזיאון ישראל בירושלים בקיץ. התערוכה הראשונה מסוגה בעולם היא יוזמה של מורג וילהם, עוצרת צעירה במוזיאון ישראל. כשעסקה בקטלוג שגרתי של אוסף טבעות עתיקות במוזיאון, משך את תשומת ליבה טבעת אחת משובצת חותם עתיק שפרויד העניק לאווה רוזנפלד, פסיכואנליטיקאית מחוג תלמידיו. רוזנפלד תרמה אותה למוזיאון ישראל בשנת 1977. הטבעת המסתורית הציתה את דמיונה של האוצרת, והיא יצאה למסע מחקר בין מוזיאונים ומוסדות שונים. נברה בספרים ובמכתבים, והמחקר שלה העלה כי במהלך חייו העניק פרויד למקורביו ולתלמידיו מעל 20 טבעות משובצות אבני חן, שעליהן חרוטים דימויים מהמיתולוגיה הרומית. פרויד עצמו ענד טבעות דומות, והוא נהג להתאים את הדימוי שהופיע עליהם, למשל סצנה עם אלת הניצחון, עבור מי שקיבל את הטבעת במתנה. האוצרת הצליחה לאתר עוד 5 טבעות כאלה, ובקיץ הם הוצגו יחדיו לראשונה 6 הטבעות, ובהן גם זו שהגיעה במיוחד מלונדון בתערוכה במוזיאון. איזה תפקיד מילאו הטבעות בעולמו של פרויד ובעולמם של מי שענדו אותם? מה ניתן ללמוד מהאיקונוגרפיה של כל טבעת על מקומו שמקבל הטבעת בעולמו של פרויד? האם מדובר במתנה מן הסוג הרגיל, או שמוטב לראות בטבעות החותם, בחלקם לפחות, סמל סמכות, שניתן בהשאלה לבעלי תפקידים בחצר המלכות במרכאות? המדומיינת של הפסיקואנליזה בשנותיה הראשונות? באיזה אופן קשרו הטבעות את בעליהן החדשים לפרויד האיש ולתורתו? האם האובייקטים שפרויד העביר מרשותו לתלמידיו הוכיחו את עצמם כאמצעי יעיל ליצירה של תחושת מחויבות אישית? לכידות קבוצתית והשתייכות ממסדית? האם מקבלי הטבעות עמדו בציפיות שפרויד תלה בהם, ובכלל מי מהם ענד את הטבעת, ומי העדיף להפסן אותם בתא המטען של מכוניתו? מי העביר את הטבעת לירושיו, ומי נקבר איתה? האם אי פעם דרש פרויד בחזרה את אחת הטבעות? ומי זכה לכבוד גדול במיוחד לקבל טבעת שפרויד הסיר למענו מאצבעו? הטבעות של פרויד מעלות שורה של שאלות היסטוריוגרפיות שרק מקצתם יוכלו לקבל מענה במסגרת דיון מיוחד. בכל זאת נבקש לטעון שכל ניסיון רציני לשבץ את פרויד של הטבעות בהקשר אוטוביוגרפי, סוציולוגי, איקונוגרפי או דיסקורסיבי מן הראוי שיחרוג אל מעבר לאנקדוטלי והדהד גם לתוך הייצוג שיש לפרויד ולפסיכואנליזה בתקופתנו, בין אם במישור התרבותי ובין אם במישור המנטלי הפרטי. אנו יכולים לקרוא טקסט שכתב פרויד. אני מכין מתנת יום הולדת לידידה, אבן חן חרוטה שתשובץ בתוך טבעת זהב. את האבן אני קובע במרכזה של פיסת קרטון שעליה אני רושם את המילים הבאות. שובר מתנה לצורף עבור הכנת טבעת זהב עוד עבור האבן המצורפת שעליה חרוטים ספינה, מפרס ומשוטים. לאחר שסיים לכתוב את הטקסט על פיסת הקרטון והצמיד אליה אבן חרוטה לשיבוץ בטבעת שניק לידידתו, הבחין זיגמונד פרויד שהוא מתקשה להבין מה כתב. ההכפלה המחפירה מבחינה סגנונית של המילה עבור והופעתה הבלתי מקוונת ובלתי מובנת של המילה עוד טבעו את פיענוחן. הוא ערך אנליזה עצמית לשתי פליטות הקולמוס, נועץ בביתו אנה ופרסם את מבצעיו תחת הכותרת עדינותה של פליטת קולמוס. בפרספקטיבה היסטורית, חשיבותו של המאמר בכך שהוא מפגיש שתי תשוקות נודעות של אבי הפסיכואנליזה. חקירת הלא מודע הנפשי ואנליזה עצמית עם תשוקה שלישית שרק מעטים יודעים על אודותיה. מנהגו של פרויד להעניק טבעות ששופצה בהן אבן חותם חרוטה בטכניקת אינטגליר מאוסף העתיקות העצום שלו זכתה רק לעיון מועט במחקר. ככל הידוע, פרויד גם לא הפך את הענקת הטבעות מושא לאנליזה עצמית. פרויד של הטבעות מצטרף אפוא לשורה של תחביבים, אמונות והנאות משונות שאת פירושם המלא ראה לנכון לשמור לעצמו. הפכתי למאמין בטלפתיה, היא ענייני הפרטי כמו היהדות שלי, כמו תשוקתי לישון, כמו דברים רבים אחרים, הוא כתב. האנליזה העצמית שערך פרויד הובילה אותו למסקנה שהרחיק את העובדה שכבר העניק טבעת לאותה ידידה. כמו כן, הסתיר מעצמו שהיה מעדיף לשמור את האבן המסוימת שהתכוון להעניק לה ליום הולדתה. ופרויד סיכם את החיבור בשאלה, איזו מין מתנה היא זו שהנותן אותה לא קצת מצטער להיפרד ממנה? ככל אנליזה עצמית, גם פיסת האנליזה ההיסטורית הזו מגלה טפח ומכסה טפחיים. זהותה של הידידה ידועה אז המזמן. דורותי טיפני ברלינגהם, נצר למשפחת הצופים והתכשיטנים המוכרת מניו יורק, נפרדה מבעלה ומחוג החברה הגבוהה שגדלה בו והגיעה לווינה עם ארבעת ילדיה. היא נכנסה לאנליזה אצל פרויד והייתה לאחת מחלוצות הפסיכואנליזה בלעדים. לאחר מותו עברה ברלינגהם להתגורר במעון משפחת פרויד בלונדון והייתה בת לוויה קבועה של ביתו אנה. במהלך חייו העניק פרויד מעל 20 טבעות משובצות אבן עתיקה שעליה חרוט דמוי מהמיתולוגיה היוונית והרומית. הוא עצמו ענד בתקופות מסוימות בחייו יותר מטבעת אחת מן האוסף. אלה המוצגות בתערוכה מייצגות את שלוש הקבוצות העיקריות של מקבלי טבעת מפרויד. פסיכואנליטיקאים וחברים בוועדה, פסיכואנליטיקאים שפרויד רצה להכיר להם טובה. ופסיכואנליטיקאיות שהיו בטיפולו או שרכש להם חיבה מיוחדת, כמו למשל טבעת רוזנפלד. איזה תפקיד מילאו הטבעות בעולמו של פרויד ומעולמם של אלה שענדו אותם, אנחנו לא יודעים. אספנים הם אנשים מאושרים, קבע גתה הגדול. אספן לא קטן בזכות עצמו. אבל מי זוכר כיום מה בדיוק אסף גתה בשקיקה? כמה מקוריו של ולדימיר נבוקור ידעו על העונג שגרמה לו התרוצצות עם רשת פרפרים ונעיצת סיכות בכנפיהם של היצורים הקטנים בטרם יצורפו לאוסף. בפרק המכונן בהתפתחות הפסיכואנליזה, שהאנליזה העצמית של פרויד מילאה בו תפקיד מכריע, נחתם ב-1902. אז הוא החל לתת את דעתו על ההתנגנויות לפסיכואנליזה מבית ומחוץ, ועל ההיבטים הפוליטיים והמעשיים הכרוכים ביסודה של דיסציפלינה מדעית חדשה. הוא קיבץ סביבו את חוג תלמידיו הראשונים, ויליאם שטקל, אלפרד אדלר, מקס קהנה ורודולף רייטלר, וביחד הם יסדו את חברת המפגשים הפסיכולוגיים של יום רביעי. ב-1906 הצטרף לקבוצה אוטו רנק, והתמנה למזכירה הרסמי. ב-1908 נמנו בקבוצה 20 חברים וימצא את השם החברה הפסיכואנליטית הבינאית. באותה שנה גם נערך בזלצבורג הקונגרס הפסיכואנליטי הראשון, בעקבותיו הוחל בהוצאתו של כתב העת הראשון שיוחד לפסיכואנליזה. ובמסתורין של טבעותיו של פרויד אנו מסיימים להתראות בתוכניתנו הבאה.